המרקד הראשון שלי היה גדעון בן ישראל. גדעון פריג'ר היה המנקף שלי הראשון בהגנה. גדעון פריג'ר, אני חושב שאם הוא חי, אז הוא זוכר את זה.
הוא לא חי.
הוא לא חי? גדעון בן ישראל מת?
כן, עכשיו אשתו נפטרה בדיוק השבוע.
בזמן האחרון מתים כל מיני אנשים שאף פעם לא מתו. זה קורה לך כשאתה בן 90.
אנחנו מתחילים את הפרק השני של הסיפור המשפחתי איצ'ה, מהנדס, מנהל ובעל מעוף, בנקודה בה סיימנו את הפרק הראשון. בסוף הקיץ של 1959, איצ'ה מחליט שדי לו בעסקנות. ביתם של איצ'ה ומיקי, אורית, כבר בת 3, ואחרי שהיה מזכיר הסתדרות המהנדסים במשך קצת יותר מ3 שנים, הוא מבקש למצוא נתיב חדש בחייו, לעשות משהו שמשתמשים בו, כהגדרתו, ליצור משהו. אבל, בעיה. ישראל היא מדינה קטנה. לחזור לחיים רגילים אחרי שהיית איש ציבור, לא קל.
אני פה לא זוכר למי זה אמרתי שאני מתכונן לעזוב. שאלו אותי, מה אתה הולך לעשות? אל תחשוב שיהיה לך פשוט למצוא עבודה אחרי שהיית 4 שנים עסקן. ואכן לא היה פשוט. והציע לי שרגא נצר לנסוע לאמריקה. הוא עשה לי שליחות ל2 שנים. מה יש? תחזור ותהיה בן אדם חדש. ועשיתי את השיקול. אני אהיה 2 שנים באמריקה, מיקי תעשה את המאסטר שלה, תהיה ל-MA. ההבדל במשכורת בין BA ו-MA הוא גבוה, הוא גדול. משכורת MA הייתה משכורת טובה מאוד, והיא רצתה ממילא לעבוד בסמינר. נסענו לארצות הברית, לדטרויט, אני בשליחות, היא לאוניברסיטה, היא עשתה את ה-MA שלה.
ושוב מוצא את עצמו איצ'ה בתפקיד ציבורי, אבל הפעם... כמי שעושה רבות לקידום הרעיון הציוני בקרב יהדות ארצות הברית, ולמעשה, באוזני כל מי שמוכן לשמוע. הרבצתי ציונות משך 2 שנים, הוא אומר. איצ'ה היה השליח מטעם מפאי, מפלגת השלטון באותם הימים, ועסק בגיוס תרומות ובהפצת הרעיונות של מפאי. בדטרויט באותם הימים היה סניף גדול של ארץ ישראל העובדת. את צי פעילותו שם הוא רואה בארגון הוועידה הציונית במלאת 50 שנים לאיחוד הציוני, לקראת סוף שליחותו, בחנוכה של שנת 1961. הנואמת המרכזית בכינוס הייתה גולדה מאיר, חברת כנסת של מפאי ושרת החוץ באותם הימים, שנענתה להזמנתו האישית של איצ'ה. ואחרי 2 שנים מוצלחות בארצות הברית, חוזרים לארץ לחפש עבודה, ושוב, לא כל כך פשוט.
חזרתי לארץ אחרת, ואני הייתי תלוש שחזר מהגולה, ולא היה לי פשוט למצוא מקום עבודה. ויום אחד מצלצל עליי הביתה אהרון רמז, שהיה אז מנהל המחלקה לסיוע חוץ לארץ של ישראל, ושאל אותי אם אני מוכן לנסוע לליבריה להיות פרופסור באוניברסיטה.
שוב לצאת לחול? איצ'ה עוצר לעשות חושבים. בינתיים, שיחת טלפון מאיש קרוב.
בערב מצלצל לי פרד, פריים גופר, שאותו הכרתי זה, והוא היה קרוב משפחה שלי. איך הוא היה קרוב משפחה שלי? בת דודה שלו הייתה בת דודה של אשתו של בן דודי, משהו כזה. תוכס כואבים. הוא היה מהנדס ראשי של חברת Liberian Construction Corporation בליבריה. פרד אמר, כדאי לך, אתה תהיה 2 שנים בליבריה, אתה תחזור ארצה עם בנדל, כי אתה יכול לחסוך שם. עד $200 לחודש.
פרד גופר, שחי בליבריה וידע על המשרה הפנויה, התקשר לאיצ'ה להציע לו את אותה המשרה בדיוק. הוא לא ידע שאהרון רמז הציע לאיצ'ה את המשרה הזו כבר בבוקר. ואגב, אם מהוונים את $200 לערכים של היום, מדובר על היכולת לחסוך $1,600 מדי חודש בחודשו. אחרי מחשבה, המשפחה אורזת את עצמה שוב ויוצאים לדרך.
יצאנו מיקי ואני לליבריה. המבט הראשון היה נוראי, כי זה כלום, זה ארץ שאין בה כלום. אין בה עיתון יומי. ארץ שאין בה, אין בה תחנות רדיו מקומית.
בטח גם טלוויזיה אין.
לא היה טלפון, אתה רוצה טלוויזיה?
אין טלפון.
אין כלום שם. זה היה סיממון כזה. אין תיאטרון, אין קולנוע, אין שם כלום.
אז מה עושים כל היום?
בני אדם חיים, בני אדם חיים, אוכלים, אוכלים משנים, עושים ילדים. אז גם אני הצטרפתי לחיים, קודם כל עשיתי ילד. רועי נולד בליבריה.
בשנת 1962 בליבריה נולד במזל טוב רועי. החיים של איצ'ה, מיקי, אורית ורועי בליבריה היו מאוד נוחים.
אתה מקבל מכונית, מקבל נהג, מקבל דירה, 5 חדרים, מבזוג אוויר, חשמל אתה לא משלם. חיים נוחים. אישה לא צריכה לעשות כלום. ההאוס בוי עושה הכל. למזבח אין למה להיכנס. קוסטיין. רוצה קוסטיין? היא אומרת לו, אני רוצה קוסטיין? קובלת קוסטיין. היינו 4 שנים בליבריה. אני ב4 שנים האלה הייתי ראש מחלקה באוניברסיטה והייתי חבר הסנאט. הייתי הלבן היחידי שהיה חבר הסנאט. אז היה לי מספיק שכל מתי לא לבוא. כשהם ביניהם, בנים בעסקים שלהם וביחסים שביניהם, אתה לבן, אל תהיה שם. אל תתערב. דוקטור ויקס שהיה נשיא האוניברסיטה, מהר מאוד יצר איתי שפה משותפת. הוא למד באמריקה. הוא הכיר את העולם הלבן.
איצ'ה, שתמיד הצטיין ברקימת קשרים בין אישיים חזקים, לא הופך רק ידיד קרוב של נשיא האוניברסיטה. יש נשיא נוסף שהוא בקשר חברי חם עמו. נשיא ליבריה, ויליאם טאבמן. ליבריה, מדינה במערב אפריקה שסיירה לאון ממערבה וחוף השנהב ממזרחה, היא אחת ממדינות אפריקה היחידות שלא הייתה קולוניה מוכרזת של מדינה אחרת, ונולדה כמדינה עצמאית, כיאה לשמה. אבל בואו נוסיף כוכבית קטנה למושג קולוניה במקרה הספציפי הזה. בשנת 1822 נרכש שטח אדמה במערב אפריקה על ידי האגודה האמריקנית להתיישבות. גוף פילנטרופי שהיה חלק מתנועת החזרה לאפריקה. קבוצות ששמו לעצמן למטרה להשיב לאפריקה את צאצאיהם של העבדים שנלקחו מהאזורים האלו במהלך המאות שקדמו. גם האנשים ששבו לאפריקה היו עבדים, אך הם זכו לקבל את השליטה על חייהם בחזרה, והיו, למעשה, עבדים משוחררים. אז גם אם זה נראה שבהפוך על הפוך, העבדים המשוחררים לפתע הפכו למתיישבים קולוניזטורים, העובדה הפשוטה היא שהחל משנת 1847, ליבריה היא מדינה עצמאית, רפובליקה דמוקרטית שבראשה נשיא. מבין 4 מיליון תושביה היום, רק פחות מ3% מצאצאיהם של העבדים המשוחררים, האמריקו-ליבריאנים, והרוב המוחלט הם בני שבטים מקומיים. כשקמה מדינת ישראל והחלה בהשגת יעדים מדיניים באמצעות הכוח הרך או העוצמה הרכה, היכולת להשפיע על מדיניות החוץ באמצעות יחסים בין מדינתיים המושתתים על שיתוף פעולה, מדינות אפריקה היו יעד מוביל. ויליאם טאבמן, שהפך לנשיא ליבריה ב-1944, היה צאצא של עבד משוחרר. בתקופת שלטונו הוא ביקש ליישם ולהטמיע את האיחוד הלאומי, להביא לכך שהן אזרחי ליבריה האמריקו-ליברים, הן אזרחי ליבריה הילידים, יזהו עצמם עם זהות לאומית אחת. לצורך כך החל בפעילות אינטנסיבית של הקמת תשתיות לאורכה ולרוחבה של ליבריה. הוא פעל לקידום השקעות זרות במדינה, ובמהלך שנות ה-50 ליבריה הייתה המדינה השנייה בעולם בקצב צמיחת כלכלתה.
הפכתי לידידו האישי הקרוב ביותר. הייתי בין הבודדים שהיה רשאי להיכנס למנשון בחולצה פתוחה. למה? כי שלחתי אותו לביקור בישראל, ובן גוריון קיבל אותו בחולצה פתוחה. כולם בחליפות. אני בחליפה בחולצה פתוחה. הוא אהב אותי אישית, הוא התנהג אליי כמו חבר. ולהיות חבר של נשיא במדינה כזאת, זה חוויית חיים. הנשיא קורא לך ולשאול את עצמך. הוא מתייעץ, אני הפכתי ליועץ שלו. ואתה הופך להיות ליועץ של נשיא של מדינה. זה לא חשוב שהוא מדינה עם מדינה מפגרת, זה לא חשוב, זו מדינה. והוא חבר באום, והוא מצביע, והוא מתייעץ איתי מה לעשות. זו הייתה חוויית חיים.
ולחוויית החיים הזו היו פנים רבות.
הייתה לי משרה מכובדת, הייתי מוזמן לכל קבלת פנים אצל טאבמן, בין שזה היה רשמי, בין שזה לא היה רשמי. גם למדתי להכיר מנטליות של עם אחר, ארץ אחרת, אפריקה. אפריקה זה לא אירופה. זה דבר אחר לגמרי. היו בדיבריה, היו מומחים ישראלים רבים, אני לא הייתי היחידי שם. היו רופאים, 8, 9, 10 רופאים. היו מומחים לחקלאות, ואחר כך היו המהנדסים שעבדו בחברת הבנייה של מאייר, ליבריאן קונסטרקשן קמפני, ועבדו שם 10 מהנדסים. כמה מבנים, אני הייתי המהנדס שגם פיקח עליהם. בניתי בליבריה בניין של מפלגה, ה-True Whig Party.
ה-True Whig, המפלגה שבראשה עמד טאבמן, נחשבה למפלגה שמרנית המקדמת תפיסת עולם ימנית. ה-True Whig הייתה מפלגת שלטון יחיד, מאז ניצחה בבחירות של 1878, ועל אף שבאופן פורמלי לא נאסר על עצם קיומן של מפלגות אופוזיציה, לא קמו התארגנויות משמעותיות שקראו תיגר על המפלגה.
זה היה בניין משרדים של 14 קומות, שהיה שייך ל-True Whig Party, וזה היו מממנים את הפעילות של המפלגה. בנינו אותו במרכז העיר, בניין לתפארת.
טאבמן כיהן כנשיא משך 27 שנים, והוא נפטר בעודו מכהן ביולי 1971 בלונדון מסיבוכים אחרי ניתוח שעבר. סגנו, טולברט, כיהן עד 1980, אז פרצה במדינה מלחמת אזרחים, ראשונה מתוך כמה נוספות שיהיו אחריה, והמפלגה שלהם איבדה את שלטונה לאחר 102 שנים. אחרי 4 שנים בליבריה, חוזרת משפחת גדיש לארץ. עתה, באמצעות הכסף שחסך שם, קונה המשפחה דירה בקיראון. ושוב, איצ'ה מחפש עבודה. הוא נקלט לעבודה בתור מהנדס בחברת שיקון ופיתוח, ואחרי שנה מגיעה הצעה מעניינת. מאוד מעניינת.
יום אחד משה זמבר הקים את IPD, והיה צריך מהנדס כדי לחפש עבודה למהנדסים בעולם, והתקבלתי אצלו לעבודה, והוא שלח אותי לארצות הברית, הייתי חבר המשלחת באום, Engineering Attaché, זה התואר שלי היה.
המכון לתכנון ולפיתוח היה למעשה חברה ממשלתית. משה זמבר, כלכלן רב פעלים, לימים שר המסחר והתעשייה ויושב ראש בנק לאומי, כיהן באותם הימים כממונה על התקציבים באוצר. בשיתוף משרד החוץ נולדה היוזמה להקים חברה ממשלתית, שבהדרכת משרד החוץ ומשרד השיכון, ובתאום עם הממשלות המעוניינות, תכין לחברה תוכניות אב לפיתוח ותוכניות מימון, עבודה וביצוע מפורטות. כדי לאפשר לישראל להמשיך ולפעול בשטח התכנון בחול ברמה נאותה, מציעים משרד החוץ ומשרד השיכון הקמת חברה לתכנון בארצות חוץ. כך, לפי הצעת ההחלטה שהניחה שרת החוץ גולדה מאיר על שולחן הממשלה בספטמבר 1962. החברה הקימה פרויקטים רבים בארץ, ולמעשה, בסוף שנות ה-60 כבר החלו לדבר בה על הקמת העיר החדשה מודיעין, אבל כפי שנגזר משמה, והאופן המובהק בו מופיע הסמליל על נייר המכתבים שלה, העיניים היו נשואות לחוץ לארץ. מיום הקמתה נאבקה IPD עם שיווק חול, כפי שזה מופיע במסמכי החברה, ולמעשה, שנים אחדות לאחר הקמתה, משרד החוץ מוריד פרופיל במעורבותו בחברה. ועדיין, אסטרטגית, הוחלט לנסות ולהמשיך בניסיון לשווק באמצעות נספח באום. הפעם, לשם שינוי, המשפחה לא מצטרפת, ואיצ'ה מחלק את זמנו בין קיראון לניו יורק.
אני הייתי צריך לחפש עבודה למהנדסים בעולם. זו הייתה חוויה. חוויה במלוא מובן המילה. מה שאני שם למד, העולם השתנה אצלי. זה עולם אחר. פתאום ראיתי שיש עולם גדול, שאנחנו כלום. וזה היה מאוד השפיע עליי. אני הייתי מיודד עם כמה אנשים. קודם כל הייתי מיועד שם עם יורי סוקולוב. הפרמננט רזידנט של ברית המועצות באום, זה היה דבר אחד. הדבר שני היה שם, ג'יימס קרוקס היה נציג ג'מייקה, יושב ראש הוועדה הכללית לנושאים שלא דנו בהם, כך היא נקראת. הייתה ועדה כזאת, והוא הפך ידיד שלי, שמע, כשיש לך ידיד, ראש ועדה באום, ראש ועדה באום זה איש חשוב מאוד, מה שהוא רוצה הוא מקבל. והוא פתח לי דלתות בכל מקום שרציתי. ואז רק אתה מבין אותי, מה זה יחסי אנוש?
אחרי כמעט שנה, מבין איצ'ה בעצמו את מה שמשרד החוץ השכיל להבין. אמנם, החברה הקימה פרויקטים רחבי היקף בתאילנד, בגינאה ובסיירה לאון, אבל אלו לא היו ההיקפים להם הם ציפו וקיוו. לא האום הוא המקום לעסוק בו בשיווק. איצ'ה חזר לארץ והמשיך בתפקידו כמנהל שיווק שירותים הנדסיים בחול, הפעם מהארץ. לאחר כשנה, כשמונה לחברה, המכון לתכנון ולפיתוח בערבון מוגבל, מנהל חדש, אדם שאיצ'ה מאוד לא העריך בלשון המתה, הבין איצ'ה שדרכו שם הגיע אל קיצה.
נכנסת לו לחדר, אמרת לו, שלום ביגי, אמר לי, שלום. אמרת לו, תראה, אתה ואני לא מסודר. אז הוא אומר לי, למה? אמרת לו, אני אופרטור, ואתה פקיד. פקיד בכיר, אבל פקיד. אמר לי, תודה רבה, שלום. אז נסעתי אותו, לא ראיתי אותו.
אבל לא אדם כאית שישאר נטול תעסוקה. וקדימה, מהר אל האתגר הבא.
הרמתי טלפון לאחד מחברות ההנדסה הכי גדולה שהייתה בארץ, שירותי ההנדסה, חברה למדידות, ביסים ברג'יק, הכיר אותי. אמרתי לו, ניסים, אני פנוי להובלה. התקבלתי ישר כחבר הנהלה ואיכר בחשבון, שזו הייתה חברה שהיו בה אז כ-70 עובדים. אני יצאתי ממנה, היו בה 450, החברה הכי גדולה בארץ.
במהלך יום אחד הוא הספיק להיות גם מועסק, גם מובטל, וגם עם עבודה חדשה ביד. התפקיד אותו קיבל בשירותי הנדסה, מנהל עסקי חול, למעשה שיווק חברת שירותי הנדסה בחול. אותה אדרת, שינוי גברת. העבודה בשירותי הנדסה תשים את איצ'ה בצמתים גורליים וחד פעמיים בדברי ימי חיינו בארץ הזאת. אחד הפרויקטים הגדולים שנחתו על שולחנו הוא לאו דווקא פרויקט בחול. יש לו קשר עמוק ומהותי מאוד עם חול, אבל לא מה שאתם חושבים.
יום אחד קרא לי ספיר, זה יום שישי בבוקר, אני זוכר את זה כמו אתמול. והוא אומר לי, אדון אינג'ינר גדיש, יש לי בשבילך נושא שאף אחד לא יצהיר לך, ואני צריך עכשיו תשובה כן או לא. הוא אומר לו, מה השאלה? או, הוא אומר, לא שאלה טובה. אנוכי אגיד לך, בתנאי שתחייב בפני שלא תדבר עם אף אחד בלי רשותי. אנחנו החלטנו לבנות קו נפט מאילת לאשקלון, ואני נוסע הערב לשח לחתום איתו על הסכם שזה קו נפט שהשח יספק לנו נפט ואנחנו נמכור אותו באירופה. ואני צריך שמישהו יתכנן את קו הנפט מאילת לאשקלון. בחיים אף אחד לא עשה עבודה כזאת. ואני יודע שהוא יודע שאף אחד לא עשה, כי ספיר היה במקורות, הוא יודע מה זה מדידות. ואני אומר לו, יש לי שותפים, ברג'יק מותר לדבר? הוא אומר, מותר, עם אף אחד אחר לא. אסור שבארץ ידעו שבכלל עושים דבר כזה. אני אומר לו, ספיר, 500 קילומטר אני צריך לפחות 20 קבוצות מדידה. כל קבוצת מדידה זה 3 אנשים. אין חברה בארץ שיש לה את זה. ואני שואל אותו, כמה זמן יש לי בשביל להגיש לך את הצוואי? הוא אומר, מה שיותר מהר תגמרו את העבודה, יהיה לנו יותר מהר נפט. הייתי המום.
שר האוצר ספיר היה באותה העת במגעים מתקדמים מאוד עם אנשיו של השאה הפרסי מוחמד רזה פעלבי. הפרויקט שעד היום רב בו הנסתר על הגלוי היה יקר מאוד. ספיר הציע ש-90% מהפרויקט ימומנו על ידי בנקים אירופיים, וכשהשאה תהה מי יסכים להשקיע 135 מיליון דולר במיזם שמעולם לא נוסה, צוטט ספיר, במאמר שפרסם שמואל סגב שנים רבות אחר כך, כמי שאמר לשאה כי אם הורים כמונו, איזה בנק יסרב לחלק סוכריות.
זה עבודה שעולה המון כסף. אני לא רציתי לממן אותנו, אז קיבלתי מקדימה. אתה מקבל בממשלה מקדמה, אתה לא יכול להוציא חשבונית או לצינור קו הנפט, אתה לא יכול להוציא דבר כזה, כי זה מיד 500 איש יודעים. אז היה פרויקט שנתנו לו שם קוד, והוא הלך, הלך למקורות. למה למקורות? כי מקורות זה חברת ממשלתית. זה לא משרד ממשלתי, אז אין לך מבקר המדינה, ואתה לא צריך לספר לכל העולם. וזה עבד. הפרויקט הכי גדול במדידות שנעשה אי פעם במדינת ישראל, ואיש לא ידע על זה.
מזל שמדובר באזור צחיח יחסית בארץ. קשה להסתיר כל כך הרבה אנשים לאורך תוואי.
קניתי 20 ג'יפים, ייסו 20 קבוצות מדידה, וכל אחת מהן תעשה את ה-20 וכמה קילומטר שיש לה, ושהם כולם ייפגשו, בזוגות. שלא יגיע איזה אחת לפה ואחת לפה. לא שהם יראו אחת השני ממרחק של 5 קילומטר ויגידו, הלו.
איצ'ה מחדד את גודל המשימה.
250 קילומטר, השגיאה אפס. אין, אתה לא עושה שגיאה, אתה לא עושה שגיאה של 100 מטר. קו הנפט עובד עד היום.
כשנדבר על אחד, אידי אמין?
לא, זו בהמה. פיכס, פיכס, בהמת אדם. אדם מושחת, זו בן אדם.
איך נוצר הקשר? איך הגעת אליו?
בורקה. בורקה היה ראש משלחת צהל באוגנדה. ואידי אמין היה רמטכ"ל. והוא בתור רמטכ"ל חיסל את הנשיא ומינה את עצמו לנשיא, וכך הוא הפך להיות נשיא. הוא לא יכול לעשות אדם. אני לא עשיתי צעד בלי בורקה. פעם אחת הייתי איתו בבריכה, באפולו הוטל. משוגע, הוא היה נוהג להתרחץ בבריכה. אז הוא היה קורא לאנשים שהיה רוצה לדבר איתם, שיבואו לדבר בבריכה. אז פעם אחת הוא קרא לי.
נשמע מאוד פורמלי פגישה בבגדים.
אתה הרבה לא יכול להסתיר.
איצ'ה מגיע לאוגנדה מתוקף תפקידו בחברת שירותי הנדסה. בורקה, אלוף משנה ברוך בר לב, היה נספח צהל במדינה משנת 1968 וידידו הקרוב של אידי אמין. היחסים החמים בין ישראל לאוגנדה נרקמו ממש כמו היחסים עם ליבריה ועם קניה, שכנתה של אוגנדה ממזרח. כשמדינות אפריקה החלו, בזו אחר זו, להפוך למדינות עצמאיות ולא עוד קולוניות של מדינות אירופאיות, הן ישראל, הן מדינות אפריקה, סמכו על הקשר. בסוף שנות ה-60 עמד בראש אוגנדה הנשיא אפולו מילטון אובוטה. בינואר 1971, בהפיכה צבאית, השתלט על המדינה הרמטכ"ל של צבא אוגנדה, אידי אמין דאדה. והתואר שנתן לעצמו, הוד מעלתו הנשיא לכל החיים, פילד מרשל החאג' דוקטור אידי אמין, VC, MC, DSO, אדון כל חיות האדמה ודגי הים, כובש האימפריה הבריטית באפריקה בכלל ואוגנדה בפרט. לא נגענו. אמין אהב מאוד את ישראל ואף השתתף בקורס צניחה צהלי, ואת הכנפיים שקיבל, על אף שלא סיים את הקורס, ענד בגאון על מדיו. כפי שניתן להתרשם מדבריו של איצ'ה, הפילד מרשל, החאג' דוקטור וכולי, אמין, היה טיפוס מורכב, איך נאמר, והוא הגיב באופן עדין וצפוי להחלטתה של ראשת הממשלה, גולדה מאיר, שלא למכור לצבא אוגנדה מטוסי פנטום. במרץ 1972 גירש אמין את כל הישראלים מאוגנדה, קהילה גדולה ומלוכדת של אלפים, ובכלל זה את אלוף משנה בורקה בר לב. חודשים אחר כך הוא טרח גם לשלוח מברק לאום ובו ברכה על טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. אמין אימץ אל חיקו את ארגוני הטרור הפלסטינים.
אני בא בערב הביתה, אנחנו יושבים בבית ושומעים בחדשות שחטפו את האייר פרנס, וזה שהמטוס נחת באוגנדה.
בבוקר יום ראשון, 27 ביוני 1976, המריאה טיסה 139 של אייר פרנס בנתיב תל אביב אתונה פריס, טיסת קו שגרתית באותם הימים. נחיתת הביניים באתונה שערכה כ-50 דקות עברה ללא אירועים מיוחדים. ב-12:30 המריא המטוס בדרכו לפריס, ומעט אחר כך השתלטו על המטוס 4 חוטפים. שני גרמנים ושני פלסטינים, כולם טרוריסטים מקצועיים שהצטרפו לארגונו של ודי חדד. ב-12 ראשית הנחיתו החוטפים את המטוס בבנגזי שבלוב. לאחר שבאופן מפתיע יש לציין, שליט לוב קדאפי לא נאות לתת להם מקלט, המריא המטוס ליעד לא ידוע. נחיתתו באנטבה הפתיעה את כולם. באוגנדה קיבל אידי אמין את פני החוטפים בשמחה, והורה לחייליו לסייע להם בכל דבר.
ב-11:15 מצלצל לטלפון. מי מצלצל ב-11:15? אומרים את הסבב, לא, אני שומע. איצ'ה, אני כזזל מיד לדעתי, מכיר את הכל. אני אומר לו, כן, ואל תגיד את שמי. בסדר. תגיד לי, אתה זוכר שאת המקום שהיינו בו? אתה זוכר? שם על הגבעה. על הגבעה. אולי נשארו לך ניירות מאותה תקופה? אז הוא הבין אותי מיד איזה ניירות. צריך תוכניות.
ולמה שאיש המסתורי נפנה דווקא לאיצ'ה? זה המקום לתקן טעות היסטורית. איך הגיעו התוכניות של בניין הטרמינל הישן באנטבה לידיו של איצ'ה?
אני קיבלתי את התוכניות מפאבליק וורקס, וקיבלתי את הסט של התוכניות כדי שאנחנו נגיש הצעה לבנות טרמינל חדש. אני לקחתי את התוכניות, הבאתי אותם ארצה, שמתי אותם במשרד בשירותי הנדסה, ושכחתי מהם. לא התכוננתי לבנות את זה תעופה חדש. לא רציתי אפילו לגעת בזה. ידעתי שאין לו כסף. ידעתי משני בנקים לאומיים.
חזרה לשיחה עם איש המסתורין ב-11:20 בלילה, ביום ראשון, 27 ביוני 1976.
אותו, יכול להיות, אני כבר כמה שנים, אני כבר שנתיים לא בשירותי הנדסה. אז צריך לראות אם זה ישנו שם עינינו. תשמע, זה 11:30 בלילה, מי אני יודע? בשביל מה אתה צריך את זה, אני שואל את זה? הוא אומר לי, אני צריך שלך זה יהיה. טוב, אני אבדוק. אני רוצה את אלכס גט מהבית, שיבוא ויפתח לי את המשרד. אם זה ישנו, אז אני חושב שאני יודע איפה זה נמצא. טוב, לקחתי את האוטו, נסעתי העירה, לקחתי את אלכס מהבית, פתח לי את המשרד, הלכתי לארון, כמו ששמתי אותה, כך היא הייתה. ערימה כזאת. כל התוכנית. זה מדי 1:50. אתה יודע מה זה 1:50? זה תוכניות עבודה. הוצאתי את כל הערימה, ירדנו למטה, חזרנו לאוטו, נסענו למטה חיל אוויר, נכנסתי עם התעודת הצהל שלי, נכנסתי למטה חיל אוויר. אמרו למעלה, המקום הומה מקציני מסגני אלופים, רעש, מומד, צעקות. אני נכנס, בני יושב בחדר שלו, אני יחצה בשולחן, אני אומר לי, נו, כשמסתכל עליו, אני אומר לי, נו, אני לא אומר, נו, אין לך את התוכניות של שדה התעופה, אתה רוצה? יש לך מה לעשות אותם? מסתכל עליו, אומר לי, אתה לא צוחק. אמרתי, לא, אני בזורים כאלה לא עושה צחוק. תראה לי, אני לוקח את החבילה שלי, הייתה ארוזה עוד, עם מחות המקורי מאוגנדה, ושם לו לשולחן. הוא לוקח, פותח את זה, חותכן את זה, מסתכל ואומר, ואתה צודק, יש. צבי, יש. צבי נכנס לחדר השני, אתה עושה, מה? הוא אומר, יש. הבחור הזה הביא את התוכניות. בילינו שם עד 4:00. אני זוכר שמחרת בבוקר קמתי ונסעתי ישר למטה חיל אוויר. לא שאלתי אף אחד. ראשון כניסה היה לי, אני נכנסתי לחדר הקבלה של בני פלד, בני קיבל אותי, הזמין אותי לכוס קפה, ואמר לי, אם הכל יהיה בסדר, אז אנחנו נהיה באנטבה. את המשפט הזה אני זוכר. אם הכל יהיה בסדר, אז אנחנו נהיה באנטבה. זה אמר לי בני, מה אני ביום רביעי בבוקר? אמר לי כבר.
מעורבותו של איצ'ה לא הייתה במסירת הסרטוטים עצמם. היה בידיו מידע מודיעיני שרק מי שביקר במקום יכול היה לתת.
הוא היה צריך הסברים, זה לא מספיק שאתה נותן תוכניות. תוכניות, אני הכרתי את המקום, הכרתי את הצבע של הקירות, הכרתי את האולם הזה, את הבניין הזה, הכרתי את זה מסוים, הייתי שם 10 פעמים. הייתי הרבה פעמים שם. אבל זה לא נגמר בזה, זה למחרת, כמעט כל היום ישבתי במטה חיל האוויר להסביר מה זה ומה זה ומה זה ומה זה ומה זה.
דרישת החוטפים, שחרור מחבלים בתמורה לשחרור החטופים. ראש הממשלה רבין, שהגדיר כי לא מנהלים מסע ומתן עם מחבלים, מתחיל להבין שכנראה אין בידו ברירה אחרת. מצד אחד, האופציה הצבאית נראית לא ריאלית בעליל. מצד שני, חיי רבים מונחים על הכף. בינתיים, כוחות צהל מתכננים את מבצע החילוץ. מבחינתו של רבין, פעולה צבאית לשחרור החטופים היא האפשרות הטובה ביותר, אך חשש כי תקלה אחת עשויה להביא למרחץ דמים רבתי, הן של החטופים, הן של טובי בנינו, גרמה לו לדרוש הבהרות ותשובות מאוד מדויקות.
ביום חמישי בבוקר, בני פלד היה בקשר עם משחק רבין, כי רבין החזיק שליטה על הנושא הזה. 11 ומשהו, בשיחת בוקר, הייתה בנוכחותי. בני אמר לי, יש לנו תוכניות, בדקנו אותן, ויש לנו תוכניות מדויקות, אנחנו בדיוק יודעים מה יש שם, ואיפה זה, ואיך זה. מה רבין אמר, אני לא יודע. אחר כך הוא סגר את הטלפון ואמר לי, אם לא התוכניות שלך, אז לא היינו עושים את זה.
לא בלב קל אישור ראש הממשלה רבין ושר הביטחון פרס את הפעולה. חיל האוויר, אנשי סיירת מטכ"ל וכוחות מחטיבת הצנחנים וחטיבת גולני תרגלו והתאמנו משך שעות ארוכות על מנת להבטיח את עצם התכנות הפעולה.
אהוד ברק בנה מודל מהתוכניות האלה של הבניין. מודל שבבחינת זמן ומרחב ומקום יוכלו למצוא את עצמם לפני שהם מגיעים לשם. עד יום שישי לא ימריח שום דבר.
ומה עובר בראש כשאתה מתבונן מהצד בהתהוות של מבצע שנשמע יותר הוליוודי ממציאותי?
אני לא חששתי. חששתי ברגע שהם התחילו לדבר על הצ'יס שם את המטוסים. מאוד היה מה יקרה בדרך. אבל לא יעשי לשאול, כי זה לא תחום שלי. ידעתי שהם צריכים אותי בתור מהנדס אזרחי שמכיר, מהתוכניות מכיר את המבנה. זה מה שדורשים ממני, זה אני צריך לתת. היתר, לא אני. זה שאני לפתע הפכתי להיות מספק מידע, זה היה בשבילי מאוד מעניין. מעניין ומרתק.
יום שבת, 3 ביולי, 1976, 2 בצהריים, שבוע לאחר החטיפה. ממשלת ישראל מתכנסת. שעת השין להמראת המטוסים מאופירה שבסיני, 3:30 אחרי הצהריים. באופירה ניתן האות להמריא. ממשלת ישראל עדיין לא אישרה את המבצע. מבחינת הלוחמים על המטוסים, אם יוחלט שלא לאשר את המבצע, הם יעשו אחורה פנה. 15 דקות מתוחות באוויר, עד שבשעה 3:45 אחרי הצהריים, הממשלה מאשרת פה אחד את מבצע כדור הרעם. החיים בארץ ממשיכים כסדרה.
בשבת בלילה היינו בבר מצווה אצל חנוך בלצן. מה דיברו? דיברו על אנטבה. אני שותק. 5 בבוקר, מצלצל הטלפון אצלי בבית, אני שומע את קולו של חנוך בלצן. ממזר, אתה ידעת. 5 בבוקר, לצלצל למישהו, הוא לא התאפק. ב-5 זה היה בחדשות. ואז אני כבר קמתי, נוסעתי חזרה לשדה, וחיכיתי כבר שם תוסעים לו, שנחת הבוינג עם אמנון הלבני, אז הוא התפתח את החלון ואמר, אתה היית בעסק הזה, אמנון הלבני אמר לי, אתה היית בפנים. אמנון הלבני היה מיועד לעבוד אצלי במעוף, נחת בביפלייט, בצד הימני שזה, פתח חלון וצעק, ממזר. זה קבלת הפנים שזכיתי לה מאמנון הלבני.
מאה ואחד חטופים נחתו בישראל. בעת מבצע החילוץ נהרגו 3 חטופים ישראלים ומפקד סיירת מטכ"ל, סגן אלוף יוני נתניהו. דורה בלוך, חטופה שפונתה לבית החולים במהלך השבוע לאחר שחשה ברע, נרצחה בהוראתו של אידי אמין. כשהופכים ברעיון הנועז של המבצע, לא קשה שלא לחשוב, מה אם? כמה משתנים היו שם, כמה דברים עשויים היו להשתבש. הלו, אם לא היו התוכניות המפורטות מגיעות לידי מתכנני המבצע, סביר להניח שלא היה יוצא לפועל כפי שיצא, ואם בכלל היה יוצא לפועל.
היית פה שליח?
הייתי שליח?
אלמלא התוכניות האלה, אלמלא אותה...
לא היו מבצעים. זה אני בטוח. זה צוות ראש להגיד לזכותו. אנחנו היינו באוגנדה באותו הזמן, גם הוא היה באוגנדה. אני לא יזמתי את זה, צוות ראש, הוא עלה על הרעיון, לא אני. אני לא זכרתי אפילו שהיו התוכניות. אם הוא לא היה מצלצל, אני לא הייתי זוכר. באותו רגע, ב-11 בלילה, לצלצל למישהו ולחשוב שאולי שם התום האפשר זה ישנו אצלו, זה להגיד לו שצריך בזכותו של צבי. כבר איננו בחיים. גם בני איננו.
הישראלי הממוצע שמכיר את מבצע אנטבה יאמר ישר שאת התוכניות קיבלו בצהל מסולל בונה. אבל שר ההיסטוריה יודע גם להעמיד דברים על דיוקם, גם אם מדובר באיחור של כמה שנים.
חגגו 40 שנה, אז צלצל אליי הכתב של ה-BBC, קאמינגהאם, ואמר לי, שמע, גונב לו אוזניי שאתה מזלו מניין. הוא אומר, תראה, היה כתוב בעיתון שסולל בונה נתן את התוכניות. אבל אני הלכתי לסולל בונה ואף אחד לא ידע על זה. אז התחלתי לשאול, אז מישהו אמר לי שזה יכול להיות שזה אתה היית. אז אני מצלצל לשאול אם זה אתה. אמרת לו, אני, זה זוגות סקופ. וזה לא הפריע לי בכלל שאף אחד לא ידע. אחרי 40 שנה זה היה משונה.
ההרפתקנות של איצ'ה לא מתמצא רק בפעילויות על הקרקע, אבל לעולם היא תהיה הרפתקנות מחושבת. נגדיר זאת כך.
אני לא מתאים לי יותר.
יש לך ראשון טיסה?
לא. לא לקחתי אותו. יום אחד נסעתי, סולו שני. אני חזרתי, מטסתי פה מעל החוף, להיכנס חזרה, ופתאום אני אומר, אני אסור לי לטוס. אסור לי להיות טייס. ונחתתי, ואמרתי ליואלי, רוני, גמרנו, אני לא טס יותר. הוא אמר לי, אתה השתגעת? יש לך רישיון מונח חתום אצל שחורי. אני לא טס יותר. אז שאלתי למה, אמרתי לו. כי אני, הראש שלי עסוק בדברים אחרים. טייס זה אחד שהראש שלו צריך להיות עסוק רק בדבר אחד, טיסה. שום דבר עזר. אסור לו להיות, לחשוב על משהו אחר, כי השגיאה הראשונה שלו היא האחרונה. ולי יש אישה וילדים, ויש לי חברה וזה, ואני לא יכול לסכן אותם. ואני בשביל שוויץ לא עושה לטוס. זה שוויץ. לא, זה היה חוסר אחריות.
אז אם לא להיות טייס, למה לא להיות בעלים של חברת תעופה? החזיק הוא חזק.
למעוף הגעתי by default, בטעות. הקמתי חברת תעופה בטעות. הגעתי לאיזושהי נקודה בשירותי הנדסה שלא יכולתי להמשיך. ואז אתה חושב, מה אני הולך לעשות? הדבר הכי קרוב שנראה לי זה היה להקים חברת תעופה. והקמתי חברת תעופה.
צעד מתבקש והגיוני לכל הדעות. אבל מטוסים מאיפה?
זה התחיל מזה שאנחנו קנינו מטוס בשביל העבודה הזאת בסיני. היה לנו צורך במטוסים בשביל להטיס את המודדים. ואז קנינו מטוסים קלים. פתאום התברר לי שבשביל להחזיק מטוס זה כמו חברת תעופה. ואין הבדל בין חברת תעופה של בואינג וחברת תעופה של ססנה. זה חברת תעופה.
אז רגע, אתה רוצה להגיד שבעצם מעוף התחילה בתור חברת בת של שירותי הנדסה?
כן, ודאי. זה שחברי הנהלה, הם לא רצו את העסק הזה, זה מובן לי. אני לקחתי את זה.
אז בעצם איזה חברה לקחת?
שמטוס אחד.
ססנה.
4X אלפא לימה מייק.
אבל גם עם צי של מטוסים קלים, גדול ככל שיהיה, רחוק קצת קשה להגיע. משך שנתיים חברת התעופה הבינלאומית של איצ'ה הייתה בתכנון. הוחלט ששמה יהיה מעוף, והיה לה סלוגן קליט ומנצח.
למה תודה שטסתם מעוף?
מי אומר תודה בארץ? אתה מכיר מישהו? אני לא מכיר. אם מישהו כבר נסע לחוץ לארץ. בארץ לא היה מקובל לומר תודה. אז אנחנו אימצנו סיסמה שלא מקובלת. אנחנו לא היינו מקובלים.
למה מעוף אגב?
לא יודע. זה... שאני כלום חוץ ממעוף. אלה שלא אהבו אותי. חלמתי להטיס חברה שמרוויחה כסף ושנותנת שירות טוב.
הכל טוב ויפה, אבל מה למהנדס אזרחי בחברת תעופה? למה להיכנס לזה בכלל?
זה אחד המקומות שנהניתי מכל יום של העבודה. יש בזה אתגר, יש בזה בלתי צפוי. גם אין בית ספר ואין טקסטבוק. ואתה חייב לעבוד עם הראש ולעבוד עם המצפון. אתה חייב לשלוט בעצמך, לא להתאפס לאבנטורות. קל מאוד לעשות אבנטורות באוויר. יש בזה יחסי אנוש. אתה חייב להתנהג לבני אדם כבני אדם ולא כאל מכונות. זוכרים אותך. אתה פעם אחת מרים את הכל על מישהו, לא שכח לך את זה לכל החיים. אתה לא עשיתי את זה. והיה חלום איזשהו, להצליח במה שאחרים לא הצליחו, ולעשות את זה לא על חשבון הציבור. אני בסך הכל עשיתי את הוונטרה הזאת על חשבוני. נכון, לא הרווחתי מזה. גם לא הפסדתי. בסופו של דבר, בסופו של דבר לא הפסדתי. היה לי הרבה נחת האלה, אבל הסוף היה לא טוב.
אבל בוא לא נקדים את המאוחר. חברת תעופה בינלאומית צריכה מטוסי סילון. איפה מוצאים כאלו?
שני מטוסים היו מטוסי 720 של אל על, שאל על הוציאה אותם למחירה. ויום אחד מצלצל אליי רמי עזרוני, שהיה מנהל חטיבת בדק מטוסים בתעשייה האווירית, ואמר לי, יש לי שני בוינגים למחירה. אני אומר לו, כמה אתה רוצה בשבילם? הוא אומר, כלום. רק שצריך להם את התחזוקה שלהם. אתה מקבל אותם חינם, אתה מקבל מטוס שמבחינתך כאופרטור, מטוס חדש. למעשה קיבלתי את המטוסים האלה בחינם. המטוס השלישי קיבלתי ממי שהיה בעליו לא היה זקוק לו. 707, שאני רק אקח אותו לתפעול מספיק, אז אני מתחזק אותו. תראה, מטוסים זה דבר שהערך הקנייה שלו הוא לא חשוב. חשוב אם אתה מפעיל אותו או לא מפעיל אותו. אם אתה מפעיל אותו, אתה מוכרח לשלם את התחזוקה שלו, והתחזוקה שלו היא מה שעולה כסף. מטוס הרביעי היה מטוס שקנה מנדל קפלן. מנדל קפלן היה יושב ראש הסתדרות הציונית בדרום אפריקה. הוא רצה שתהיה עוד חברה אחת שתטוס מהארץ לדרום אפריקה. זה היה אינטרס שלו. הוא גם לקח על עצמו את השיווק בדרום אפריקה. כולם הכירו אותו והוא הכיר את כולם. טסתי איתו כמעט שנה, פעם בשבוע, ויתר פעמים טסתי לאירופה.
ארבעה מטוסי סילון, נהדר. וצוות?
גייסתי דוד גטמון להיות טייס ראשי. ואמר לי דוד גטמון במילים פשוטות. דוד גטמון היה טייס של אלעל, היה טייס חיל אוויר. היה לו תנאי אחד. אנחנו מנהלים חברת תעופה. אתה מנהל את החברה, אני מנהל את התעופה. יש לי בעיה, אני אבוא אליך. לא אבוא אליך, אל תשאל. אני כן שאלתי, לא חשוב.
וכשההגדרות ברורות, כשבונים צוות בצורה חכמה ומושכלת, הכל דופק כמו שעון. גם ההתמודדות עם תקלות.
כל דבר שקשור בתעופה, יש בו אלמנט של אנון, והוא גם יוצר את האתגר של אם אתה מצליח, אז הצלחת. באמת, אין בלוף בדבר הזה. יום אחד נסענו לטייל לאיטליה. נחתנו בוונציה. באותו יום הייתה טיסה שלנו לוונציה. אבל אני לא טסתי במטוס שלי, טסתי דווקא במטוס של אלעל. אני קיבלתי מהם כרטיסים. אישית לא ניהלו נגדי מלחמה. נחתנו בוונציה, נחת גם המטוס שלי. הלך לו מנוע. זה לא המוטוסייקל. זה 707. ואמנון הליבני יורד מהקוקפיט, ואני לא מתערב. אני מנהל החברה, אני לא צריך להתערב, זה לא עסק שלי. יש מי שמתעסק עם זה, יש מי שאחראי למטוסים. יש מערכת מסודרת, מאורגנת, עם ספרי התנהגות. ואמנון הליבני בקור רוח, מדבר בטלפון, ואומר לו, דוד, תדריק את המטוס, תטוס לפרנקפורט, בפרנקפורט יש לנו מנוע רזרבי. אני כבר הודיע ללופטנזה, ואמנון הליבני מוריק את המטוס, זה 180 איש, ועולה ריק לאוויר, נוחת עם הצוות בפרנקפורט. בפרנקפורט לופטנזה כבר מחכה, שעתיים וחצי, מנוע חדש. הוא לוקח את כל הנושאים של פרנקפורט, כי את המטוס של פרנקפורט, דוד גטמון בינתיים הוריד לוונציה, וזה עבר איש לא ידע בכלל שהלך לנו מנוע. זה תחום שיש בו המון, המון קסם, המון בלתי ידוע, המון בלתי ידוע. המון consideration, התחשבות בזולת, התחשבות בזולת זה הדבר הקריטי בחברת תעופה. תתחשב בזולת, והזולת יכול להיות כלום, יכול להיות גם דבר לא חשוב, אבל זה הזולת. עכשיו, כי אתה מטפח את זה, את כל זה, כתורת חיים, שאתה חי איתה ועובד איתה יום ולילה, אם לא עם איש אחד, בכל זאת 400 איש עובדו בחברה. זה דבר אחר. זה אתגר מסוג שאין ולא קיים בשום דבר אחר, בשום מקצוע אחר. לא קיים.
איצ'ה מזכיר בדבריו את פעולותיה של אל על, וכיצד היא פעלה על מנת להדיר את רגליו. תחילת שנות ה-80 בארץ, בכל הקשור בתעופה אזרחית, היו שנים מאוד סוערות. במקביל לתחילת פעולתה של מעוף, טלטלה באל על. מתחילת 1980 החלו קוראים קולות לפירוק החברה הלאומית, חברה ממשלתית שהייתה בגרעון תמידי והפסדיה רבים. אל על מוכרת את חברת ארקיה שהייתה שייכת לה ולוועד עובדי החברה. גם אל על וגם מעוף פעלו באותם תנאי שוק. אינפלציה ממוצעת של 133% בשנה, פיקוח על מטבע זר, מס נסיעות גבוה, ועדיין מעוף של איצ'ה הייתה רווחית. ובאל על, תוך כדי הניסיונות להתאושש ולהתייצב, מכה נוספת. במסגרת ההסכמים הקואליציוניים אחרי הבחירות ב-1981, הסיעות החרדיות מנצלות שעת כושר ומצליחות להכניס להסכם סעיף שדן בנושא אותו הן מנסות לקדם מקום המדינה, לאסור על אל על לטוס בשבת. הכותרת הראשית של מעריב מ-12 באוגוסט 1982 קראה 500 עובדי אל על מנעו הבוקר מנוסעים דתיים להיכנס לנמל בן גוריון. כותרת המשנה דיווחה כי מפגיני אל על אפשרו לחובשי כיפות סרוגות לעבור, אך חסמו את דרכם של מי שנראו כאנשי אגודת ישראל. המחאות לא עזרו, והשבתת המטוסים בשבת נכנסה לתוקפה. מה שכמובן הוביל לעוד הפסדים. ובתוך הבוקה והמבולקה הזאת, לפי דבריו של איצ'ה, למישהו שם היה זמן לדאוג שגם לא תהיה תחרות. ומעוף, על אף היעילות הגבוהה ועל אף הנצילות הגבוהה, מתחילה לאבד גובה.
אנחנו מפסידים לשאל על הוריד את המחירים ככה, שאנחנו נוסעים עם מטוסים ללא מלאים, לא מצליחים למכור את המכונות. מה התברר לי? שאל על הוריד את המחיר בלונדון למשל, מ-280 ל-220. אני ב-220, במחירי הדלק שהיו אז, לא יכול לטוס 100% מלא. מפסיד כסף. הם הורידו את המחירים בנבזות. המחיר הרשמי היה אותו דבר. לא יכול לתפוס אותם. היו מחזירים כסף באמצעות שירותים שהיו נותנים לאנשים. הוא מקבל טיסה לפרנקפורט פלוס מלון ב-200 דולר. אתה יכול לעמוד על זה? לא יכול. נגמר.
במקביל, באל על, מתחילה שביתה כללית. אחרי 100 ימים של שביתה כוללת באל על, היא הוכרזה החברה בפירוק ונכנסה להליך כינוס נכסים.
אל על כבר הייתה בפירוק, והמפרק, הכונס הרשמי, היה מנהל אל על. אז כאל על בפירוק הפסידה כסף. נכנס אליי למשרד רון לונדון, המנהל הכספים שלי, סגר את הדלת, אמר בלבית, אנחנו מפסידים כסף. מחירי הדלק עלו ב-40%, לא יכולים לשלם אותם. צריך להעלות את המחירים. אמרת לו, לא, אם אני אעלה את המחירים, אף אחד לא יטוס אותי, כי יש שם טוסו באל על. אני טס באותו המחיר. באותו המחיר, אז תשים איתי איזה סימפתיה אליי. אני אעלה את המחיר, לא זה. לא, אז נפסיד כסף. אז הוא, זה סגור את חברה.
הלב הפועם של החברה הוא לא 4 מטוסי סילון. ההחלטה לסגור נוגעת בחייהם של רבים.
עבדו אותי 400 איש.
התאבכה לך הבטן?
כן. בראשות, ודאי, זה לא היה פשוט. היה קשה להיפרד מהדבר הזה, אבל גם, זה, גם על זה התגברתי. שיום אחד שהחלטתי שזהו זה, אז זהו זה. סגרתי, בלי חוכמות. תראה, קשה היה לעמוד בתשלומים, אז זה החלק הכי קשה של העניין. כשאין לך הכנסות. ולמצוא את כל הקומבינציות האפשריות ולפחות לדחות תשלומים כדי לעמוד בהם. אז בסופו של דבר עמדתי בכל התשלומים.
הייתה תחושת שבר?
תחושת?
שבר?
לא. לא. אז תחושת שבר? כן?
כן.
אני חושבת, אשתי אומרת כן. כן, תשמע, זה לא הרגשה נעימה, זה לא בדיוק something to write or wrong about. זה ברוך, וצריך לעמוד בו. לקח לי כמה שנים טובות עד שגמרתי את כל התשלומים. בסך הכל, יכול להיות שהיו חלק לא קטן שלא האמינו שאני אי פעם אשלם להם, אבל בסופו של דבר שלם להם את הכל, עד הגרוש האחרון.
ואם המלעיזים לעגו לו על כך שיש לו רק מעוף, וזהו, המעוף המחשבתי והביטחון בידיעותיו וביכולותיו, הם אלו שהפכו את איצ'ה לעוף החול, לפיניקס מרהיב.
באתי לארצות הברית, לא ידעתי, פשוט הייתה לי הרגשה שרכש לי ניסיון כל כך גדול בהפעלה של כלים כבדים של הרבה מאוד אנשים, שאני אמצא לי את מקומי באמריקה. הייתה לי הרגשה כזאת, אבל היא הייתה מבוססת על אופטימיזם מופרז.
ולאיש של אנשים יש חברים טובים.
מוריס היה בשבילי חבר נאורים. לאח צעיר לא עוזרים כמו שעזר לי מוריס באמריקה. הוא לא נתן לי, לא יכולתי להגיד שאני רוצה משהו. לא הייתה לו סיבה לעשות את זה. הוא לא היה צריך אותי, הייתה לו חברת תעופה משלו. היו לו את הבוינגים משלו, הוא לא היה צריך אותי.
מוריס נחתומי היה עובד אל על ומנהל החברה בארצות הברית. בתחילת שנות ה-80 רכש מטוסי ג'מבו של חברה שפשטה את הרגל, והחל להפעיל את חברת התעופה החדשה שלו, טאוור אר, גם בקו ניו יורק תל אביב.
נכנסתי אליו למשרד, הוא הסתכל עליי, אמר לי, מה אתה עושה בארצות הברית? הוא אמר לו, אני לא יודע. הוא אומר, אתה צריך קודם כל ביטוח רפואי, אתה יודע? הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה? קרה למשרד, גושי לביטוח רפואי, קודם כל לא למשפחה, שלא יסתובב לי פה עם נזלת. זה היה אחד. הוא גם קיצר את הפגישה אצל דומניקו.
דומניקו?
וינסנט דומניקו הייתה לו חברת אוטובוסים. היו לו 280 אוטובוסים. כשיום יום יוצאים לטיולים ברחבי ארצות הברית, כשנכנסתי לדומניקו ואכלתי איתו את ההמבורגר בארוחת הצהריים מול המשרד שלו, לא ידעתי מה יהיה. אבל כשדומניקו אמר לי שיש לו אוטובוסים והם נוסעים לא מלאים, פה נפל הגרוש, נפל הסימון, זהו זה, את זה אני לוקח. ומזה אני עושה כסף.
וכדי להבין מה לפתע ראה לנגד עיניו איצ'ה, צריך להבין דבר או שניים בתיירות.
הוא אומר, אני נוסע עם 20 איש באוטובוס, ואני על 20 אלה מרוויח. אני אומר, כמה נשארים? הוא אומר לי, 6. פתאום אני ראיתי את האור בשמיים. אז הוא אומר, תגיד לי, את 6 מקומות האלה ריקים, אתה מוכן למכור? הוא אומר, לא, אני לא רוצה. אומרת לו, ואם אני אמכור לך אותם? אז הוא אומר, ואני לא צריך לעשות כלום? אומרת לו, כלום. שואלת, איך אתה עושה את זה? אומרת לו, אני רוצה שולחן, טלפון וקו ישיר לחוץ לארץ. הוא אומר, מה אתה הולך לעשות? אומרת לו, אני אמכור אותם בגרמניה. ואני מכר שעושם לטוי. טוריסטיק אוניון אינטרנציונל, אם אני מוכר לטוי, מילה עם מילה. והוא גם מנהל לי את הרישום. ולדומניקו, על כל אוטובוס, 200 אוטובוסים, 1,200 איש, כל איש מוציא $1,000 בשביל הטיול, תעשה חשבון. ובארבע שנים עשיתי לי את הבונוס השנתי שלי, של $50,000. הבאתי את המרצה ושילמתי. הכנסתי את הבנק ושילמתי את כל החובות. אין מישהו שמסתובב בארץ ושאומר שגדיש חייב לכסף. אין.
ספר לי היום שבו אתה נוחת בארץ אחרי 4 שנים בארצות הברית, כשיש לך ביד מספיק כסף כדי להחזיר את החובות.
זה לא, אני הולך לתבוע את המשפט אל על מפשט, זה היה מתוכנן ברור.
זה מה שהחזיק אותך 4 שנים בארצות הברית?
כן, אני אמרתי, אני לא אבטר להם, ולא ויתרתי. המאבק לא היה פשוט.
כונס הנכסים הרשמי, הכנר, שכבר עמד בראש הליך הפירוק של אל על, החל לחקור את איצ'ה על מרמה בעקבות הבקשה לפירוק מרצון עקב חדלות פרעון בשנת 1984. איצ'ה יצא לדרכו לארצות הברית על מנת להביא מספיק כסף לחסות את החובות. עם חזרתו ארצה, ניגש איצ'ה לבית המשפט וטבע את המדינה ואת כונס הנכסים. הוא זכה. רק בשנת 2001, כמעט 20 שנים אחרי, ניתן אקורד הסיום בפרשה, לאחר שאיצ'ה טבע פיצויים אישיים. השופטת דרורה פלפל קבעה כי החקירה שנוהלה לגבי החובות של איצ'ה לחברות שבבעלותו, הייתה בתועלת מעטה בלבד לנושא החברה, ולהבנת הסיבות שהובילו לקריצת החברה. יתרה מזאת, השופטת כתבה כי מוטב היה אילו הופנה לערוץ זה, הכוונה לבדיקת טענותיו של איצ'ה שאלעל פעלה שלו כדין על מנת להביא לקריסתה של מעוף, שיעור קטן מהמרץ שהופגן בחיפוש אחר הוכחות למעשים פליליים של גדיש. איצ'ה זכה בפיצויים, שמו נותר ללא רבב. הערב יורד על תל אביב. מהמרפסת בקומה התשיעית נכנסת בריזה מהים.
היה לי ברור שאני הולך להיות מהנדס. אבא היה מהנדס, וזה ברור שאני הולך אחרי אבא. מה הייתה השאלה בכלל? אגב, אני לא חושב שעשיתי בחוכמה, אבל זה אני אומר לך את זה היום.
אתה לא חושב שעשית
בחוכמה? לא, אני לא חושב שעשיתי בחוכמה. אני חושב שאני הייתי במדעי החברה, הייתי מצליח יותר. תראה, אני הייתי מהנדס טוב. אני הייתי מהנדס טוב, אני ידעתי איך להשיג עבודה, אני ידעתי לנהל. אני עובדה שאני גמרתי את חיי בתור מנהל ולא בתור מהנדס. אני הקמתי חברת תעופה והיה לה שם טוב. הייתה לי, בכל חיי, היה לי קומפלקס שאני לא משפטן.
איצ'ה, שכל כולו אומר צבריות, כתב לפני שנים אחדות מאמר שעולה ממנו חוסר סביעות רצון על חלק מהתהליכים שעוברים על המדינה. כשהוא מתבקש להתייחס למה שכתב, תשובתו מפתיעה משהו.
אדם בחייו עובר כל מיני תהפוכות וכל מיני מחשבות וגם מביע כל מיני דעות. לא כל מה שנאמר בזמנו תקף גם 20-30 שנה אחר מכן. ואם כן, ואם לא. דור שלי איננו, פשוט איננו. ויחד איתו גם גדל דור שחושב אחרת. גם התקופה השתמתה, גם האמצעים שבהם משתמשים בני אדם השתנו. הכל משתנה. יש להניח שגם הפילוסופיות השתנו. יש להניח, אני לא יודע. אני לא הייתי מרשה לעצמי היום אפילו להתחיל לחשוב בכיוון הזה. למה? כי בגיל 90 לא צריך לכתוב לאחרים מה לעשות. בגיל 90 אדם צריך לשמוח שהוא בסך הכל יכול לחשוב בעצמו ולהקשיב לאחרים. אדם חי את חייו. חלק מהדברים שהוא עושה, עושה מתוך תכנון ומתוך מחשבה, וחלק הוא עושה מתוך שככה זה בא, וזה ככה מגלגל. יש למקריות, יש לא מעט ערך מהשפעה על מעשה אדם עושה בחייו. אדם חי את חייו. כשהוא מגיע לגיל 90, אז הוא כבר מראה עייף. בחרתי ללכת לטכניון ללמוד הנדסה. יכול מאוד להיות, לו הייתי בוחר ללמוד משהו אחר, יכול להיות שלא הייתי מהנדס. אני גם כמהנדס עסקתי חלק מזמני לפחות, לא בהנדסה תאורה, אבל חלק עסקתי בהנדסה, וחלק גדול ממה שאני עושה, מתנובים מתוך החינוך ההנדסי שאני קיבלתי, להסתכל על דברים בצורה של ההתאבות שלהם, ומה אפשר לעשות איתם. כל אחד עם החיים שלו.
נהוג לסווג אנשים לפי טיפוס מסוים. לרוב החלוקה היא דיכוטומית, לוחם או משכיל, אומן או מורה. ונראה שהחלוקה הדיכוטומית המתבקשת בשיחה עם איצ'ה היא מה הוא יותר, חולם או עושה, dreamer או doer.
אני אגיד לך את זה בהגדרה פשוטה. זה תמיד מתחיל עם חלום, וזה תמיד נגמר עם עשייה. זהו. גם לסגור עסק צריך לדעת, גם לצאת ממנו צריך לדעת. אני חושב שאני ידעתי, עשיתי את זה נכון. זה לא היה פשוט ואין בית ספר בשביל זה. אתה צריך לדעת לעשות את הדברים. נקי משגיאות? לא. איזה שגיאות? לא זוכר, וזה גם לא חשוב. החשוב הוא הסוף. גם מהשוברים יצאתי טוב.